אמצעי הקשר,
נאומים פומביים. קומוניקטיבני נאבקי, סמנוי סטודיק.
שלום, אנחנו נמצאים בקורס של אמצעי קשר, והיום נושא השיעור שלנו אלה נאומים פומביים. בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על אמנות הקשבה, ועכשיו אנחנו נדבר על נאומים פומביים. נאומים פומביים. זה יכול להיות הרצאה לכמה אנשים, יכול להיות הופעה על הבמה, הרצאה, או אמירת מזל טוב בכל מיני אירועים.
профессиональный курс для преподавателя как ораторское искусство.
כלומר זה הרגל שכולם למעשה זקוקים לו, שכל אדם הוא נתקל באיזשהו מצב שהוא צריך להגיד כמה מילים שלפחות כמה אנשים ישמעו אותו. אז ישנם כמה סוגי נאום מול קהל. שזה אינפורמציה, הופעה, בידור או תעמולה. אז אתה אדם שכל הזמן מופיע, כשאתה נותן שיעור, הרי לאיזה סוג של הופעה זה? מצד אחד זו הופעה פומבית, כי הרבה תלמידים יושבים ברחבי העולם, אנשים שונים לגמרי שהם נציגים של כלל האומות והמקצועות והדרגות והרמות מכל היבשות, לכן זו הופעה פומבית. מצד שני, זו מעין הרצאה, כי יש הרצאה עם שאלות ותשובות וכולי. זו הופעה בנושא מסוים תמיד, לא כמות גדולה של נושאים שהם עניין של לומדי חוכמת הקבלה. אני חושב שזו הרצאה, שזה עשייה לימודית, והם כתלמידים. מיכאל, אתה מוסר מידע, או מה אתה מוסר חוץ מהמידע? הרב, אי אפשר למסור סתם מידע. כל מידע הוא עובר דרך הרצון של האדם, ולכן המידע הוא בונה את האדם, משנה אותו. והמשימה שלי, כאשר אני מוסר את המידע, הוא דווקא לשנות את האדם. שהוא יתחיל להשתנות, שהוא עובד על עצמו. מיכאל, האם אתה מעוניין שאדם ידע את המקצוע? רב, כמובן. אני לא מלמד ידע, אלא את איכות התפיסה, הקליטה. מיכאל, האם זה תלוי באדם או במה? רב, כן, זה תלוי באדם. אני כמובן צריך לתת מה שאני מסוגל. צורה קרובה והנכונה ביותר לקליטה. מיכאל, האם לשים הקלטה של ההרצאות שלך, האם יש הבדל אם אני שומע בשידור חי או בהקלטה, או שהכל תלוי בי? רב, אני חושב שזה תלוי במאזין. אנחנו קוראים ספרים ואנחנו יכולים לבכות או לצחוק, או יכולים לראות סרטים בהקלטה, וזה משפיע עלינו כמו שזה חי, אפילו יותר מזה. מיכאל, זה מה שאני מנסה להבין, שמישהו כתב ספר לפני כמה מאות שנים, והיום האדם קורא וממש חווה את הכל ובוכה יחד עם הספר. אז איזושהי אנרגיה תבועה שם, מה יש שם? הרב, זו אינפורמציה, זו אנרגיה, זה מסר. מיכאל, אבל כאשר זה קורה בשידור חי, האם זה לא משפיע בצורה אחרת? נגיד עכשיו אנחנו מדברים ומאזינים ומישהו ישמע בעוד שבוע. האם זה לא, ההשפעה היא לא שונה? הרב, אין לזה משמעות. המידע הזה נמצא, ומי שמתחבר אליו אז הוא תופס, וכאילו שדיברנו היום. יש, מיכאל, יש צורות של הגשת המסר. יש הודעה, יש דיווח, יש הרצאה, יש שיחה.
из вашего форум
потух
выступление какая наиболее
лефи они сайон шелха май цу ацура эффективит биотер шел למסירת המידע, אני מתכוון למידע האינטגרלי של, על התפתחות האדם, על הקשר בין אנשים, להתפתחות יכולות הקשר ואמצעי קשר. מה אפקטיבי ביותר? שזה תלוי במטרה. רב, כמובן שזה תלוי במטרה. אמצעי העברת מידע הוא יכול להיות כל אמצעי של העולם שלנו, אבל חוץ מזה זה גם אמצעי רוחני. אז כמובן שזה סאונד ווידאו ודיבור וטקסט ומוזיקה ותמונות.
раскрывающее внутренний мир человека.
אבל כל זה, זה מגלה את העולם הפנימי של האדם. והמידע הוא צריך למלא את כל מה שנמצא בתוך האדם ומוכן לקלוט. והאדם צריך לדאוג לכך שהוא יקלוט את הכל נכון. הוא צריך להתכונן לקליטה מסוימת של המידע. לכמות המידע. זה מה שאנחנו בעצם דואגים שיהיה לילדים שלנו, שהם יוכלו ללמוד בצורה נכונה. מיכאל, אז אתה אומר שההכנה מצד המאזין היא החשובה. רב, כן, כמובן.
главная задача оратора донести до слушателя информацию или передать
עיקר המשימה של הנואם הוא להביא את המידע לידי המאזינים, או שיש עוד מטרות במסירת המידע? מצידי מסירת המידע זה לא סתם מסירת מידע, זה לעורר באדם כל מיני סכמות פנימיות שהוא צריך להתחיל לממש, והוא צריך להתחיל לעורר צורות קשר שונות מסוימות שהם יסגרו כל מיני שרשראות של התפיסה הפנימית, הכללית, הרוחנית, הוויזואלית, השמיעתית,
שהוא
יוכל לבנות בתפיסה שלו כל מיני צורות שאין בעולם שלנו, אבל בתפיסה שלו כן יוכל לבנות אותן, וכך לתפוס בצורה נכונה את אותה תמונה שאני רוצה למסור לו. מיכאל, ברור שהנואם הוא צריך להיות פסיכולוג. אם הוא מכיר את העולם הפנימי של האדם, אז הוא יודע איך לפעול עליו, מה להגיד כדי שהוא יתרגש. אבל כשאנחנו מדברים על החינוך האינטגרלי, כשאנחנו משתדלים לחבר בין אנשים, האם זה עובד גם שם? האם צריך ללחוץ על הנקודות האלה? הרב, בטח שם עוד יותר אתה צריך להביא את האדם למצבים מסוימים, ולא אדם אחד אלא כמה אנשים, ולעורר אותם שהם יהיו קשורים ביניהם, ושהם ינסו כל מיני צורות של התנהגות וקשר וחיבור וריחוק הדדי, ושהם יגיעו ביחד למסקנה משותפת כתוצאה מהתרגילים שהם עשו איתך. מיכאל, איך באמת להתכונן בצורה נכונה לשיעור, לנאום? האם יש עצות מסוימות? רב, זה רק ניסיון, והניסיון הנכון הוא לפי עצות המורה. מיכאל, איך בצורה נכונה לתאר את הקהל שיושב מולך? האם להתכוון למישהו מסוים, או איך לתאר נכון? רב, אני לא מתאר לעצמי את הקהל, כי אני באופן מודע מכניס לקהל את החומר שלי, שהוא לאחר כמה משפטים וביטויים מתחיל לעבוד בתוך הקהל, ואז האנשים מתחילים להתייחס אליי, לזמן, למקום, לכל מה שקורה. איך אני מכוון את עצמי נכון לפני הרצאה, לפני שיעור שאני הולך לחבר בין אנשים? הרב, אני יוצא לפני אנשים שאני הולך לחבר ביניהם כדי שהם יוכלו לקבל תמונת עולם הרבה יותר נכונה. מיכאל, איך אני צריך לתאר את עצמי? האם צריך להיות מעליהם, מתחתם, או שאני צריך להיות שווה להם? הרב, אני צריך להיות המורה שלהם. מיכאל, כלומר מעליהם. הרב, יותר מנוסה. לא שיותר עליון, אלא יותר מנוסה. אני בשום פנים ואופן לא צריך ללחוץ עליהם, אבל איפה שצריך, אני יכול גם ככה לשים אותם במקום, כדי שלא יפריע לתהליך הלימודי. מיכאל, איך להרגיש את הצורך של הקהל שיושב מולך, מה חסר להם, מה הם רוצים? אני לא מתכוון לתלמידים שלומדים צריכה 20 שנה, אבל אתה הגעת ויש קהל חדש, איך אתה יכול להרגיש מה הם צריכים? הרב, אני צריך לעניין אותם במה שאני מסביר, לכן אני מתחיל משהו מסצנה מסוימת שאני מספר להם על משהו שיכול לעניין אותם, שהם יכולים לשמוע. אז אני מכניס אותם לתפיסה שלי, למה שאני עושה. מיכאל, אתה משתדל להרגיש מה חסר להם. הרב, לא, אני משתדל על ידי הסיפור שלי לעורר בהם פליאה, התפעלות, רצון לדעת של מה שאני רוצה למסור להם. מיכאל, אנשי שיווק ממליצים להם, ממליצים תמיד ללמוד את הקהל שאליו אתה הולך לדבר. רב, אני לא הולך לספק את הרצונות שלהם, לכן זה לא מעניין אותי. אני חייב למסור להם את מה שאני רואה לנכון, ומה שהם יגלו שהם מעוניינים בו. כלומר, אצלי, העסק שלי הוא צריך להיות כלול משני עניינים. לא שאחד אחרי אחר מכן השני, אלא זה שגם החלק הראשון והשני, הם צריכים להיות בו זמנית לעורר את הרצון לדעת של מה שאני רוצה למסור להם, וגם לקלוט את מה שאני מוסר. מיכאל, נגיד הזמינו אותך להרצאה על גלגולי נשמות. אני מבין שזה נושא מורכב, ואי אפשר לדבר על זה אם אתה עם תלמידים חדשים, אבל יש להם צורך כזה. רב, לא, כמובן, אם אני, זה נושא מוזמן, והם דיברו איתי, ואני הסכמתי בכל מיני תנאים, ואחד התנאים זה שאני רוצה להגיע לקהל הזה, והם לא מסכימים לשמוע נושא אחר, אז אני מסכים, ואני מקבל את הרצון שלהם, ואני במידה מסוימת, אני אספר להם על גלגולי נשמות, אבל אני אקח את גלגולי הנשמות, למה צריכים את זה בטבע, למה אנחנו נמצאים בזה, למה הטבע פה עושה איתנו ככה, איך אנחנו יכולים לשנות את גלגולי הנשמות עם החיים שלנו, איך אנחנו יכולים להשתמש בחיי היום-יום שלנו, בגלגול שאנחנו נמצאים בו, כדי בכלל לשנות את כל הזרימה של החיים, איך אנחנו יכולים להגיע, וכן הלאה. ואני סובב את זה ככה, שזה יהיה משהו פרקטי, ויביא אותם ללימוד.
טוב,
זה אתה. אבל אם התלמידים ישאלו אותך, האם שווה ללמוד קהל מסוים לעשות מחקר? הרב, לא. אולי אם באמת, אבל בכל זאת, על מה אנחנו יכולים לדבר? אנחנו יכולים לדבר על הנושאים שלנו.
сделать так, чтобы они
соприкасались.
Допустим, это за...
איך אנחנו יכולים את הנושאים שלנו להשיק אותם למה שהם מתעסקים בו, נגיד אם זה זואולוגים או ביולוגים או אסטרונומים. מיכאל, למשל, אנשים סובלים מבדידות ומחר הזמינו אותי לתת הרצאה לאנשים כאלה, איך לצאת מבדידות, והם על סף דיכאון ומאוד סובלים. אז אני צריך ללמוד את הנושא ולהתחיל לדבר איתם על זה. הרב, כן, אני אדבר איתם על זה שאדם קיים לבדו עם הנשמה שלו, עם הצרכים שלו, והוא בא לעולם לבדו ועוזב את העולם לבדו, ומה הוא יכול לרכוש בעולם הזה, הוא לא יכול לרכוש בשום מקום אחר, לכן העולם שלנו מאוד חשוב, והבדידות ניתנת לנו בשביל שאנחנו נוכל להבין את עצמנו יותר, נוכל להרגיש יותר את עצמנו דרך הבדידות שלנו, נוכל להרגיש את העולם הזה. והייתי מעלה להם את התכונה הזאת, מחשיב אותה, איך להשתמש בה נכון. מיכאל, האם ניתן להתכונן טוב לבד, או עדיף להתכונן בצוות? הרב, עדיף להתכונן בצוות, כי אתה הולך לספר להרבה אנשים, אז כאן רצוי עצות של הרבה אנשים. מיכאל, האם חובה לעשות חזרה לפני הרצאת פיילוט דמה כזאת? רב, הייתי רושם איזה תוכנית, 2-3 שורות, לא בהכרח חזרה להרצאה. מיכאל, איך היית גורם לקהל להזדהות איתך, להיות בצורה חיובית אליך? רב, בכך שאתה מראה שהם חשובים לך, שאתה רוצה לספר להם משהו מועיל להם, להראות להם חום. מיכאל, איך עדיף לסיים את ההרצאה? הרב, להראות שלפנינו הכל טוב, לאדם זה מאוד חשוב לשמוע. מיכאל, איך להתפטר מפחד מפני נאומים פומביים? פחד במה.
אם אומרים...
הרב, אם באמת יש לנו מה לספר לאנשים ואנחנו יודעים לשים את הדברים האלה בצורה נכונה בכל זרימה שהיא של השיחה בינינו הרצאה, אז אין מקום לפחד. מיכאל, אבל אם יש לך פתאום פחד והלב פועם בחוזקה ומציגים אותך ואתה צריך לצאת לפני אלפי אנשים ואתה מתרגש. רב, כאן צריך להתכונן. איך אתה פותח? מיכאל, האם אתה מתרגש לפני שאתה נועם? רב, אותי מעצבן שהקהל בכלל יושב והוא לא יודע מי ומה, והביאו אותם לפי איזה שהם פרסומות והם בכלל לא יודעים על מה מדובר, ועכשיו מסתכלים עליהם מה יותר שם לדבר. זה קצת בעיה, אבל לא בעיה גדולה. אבל מה יש לי? אני מומחה בזה. מי שרוצה, כן, מי שלא, לא. אבל תספרו אתם, תשאלו שאלות ואני אענה. תגידו מה הייתם רוצים לשמוע, ואני אשתדל בצורה כנה ואמיתית לספר לכם על הכל. מיכאל, איך לעבוד עם כאלה שקוטעים אותך? איך לעבוד? מה לעשות? הרב, כן, היה לי ניסיון כזה ולא פעם, אז אני מבקש שלא יקטעו אותי כי זה לא יעזור, וצריך להפגין כבוד הדדי בין המאזינים והדוברים. שנית, זה לא מפריע לי אם אתה קוטע אותי, כי אני יכול לענות על כל שאלה שהיא.
закрытие.
ואם אתה רוצה לסגור את השיחה, שיחה שלי עם אחרים, אז אתה מביע בזה חוסר כבוד כלפי אנשים שיושבים. אולי הם כן רוצים לשמוע. אז למעשה אני חושב ש... היה לי פעם או פעמיים בארצות הברית שלא רצו לשמוע אותי שדיברתי על אנטישמיות, כשאני אמרתי שאנטישמיות תגדל ותתפתח, והם אמרו, איך אתה מדבר ככה על ארצות הברית שלנו? וגם אמרתי שאלוהים זה הטבע ואין הבדל ביניהם, שזה אותו הכוח, אותו הרצון, ואנשים לא מבינים מה לעשות.
В общем, нет, я не чувствую. Если, конечно, это не...
כעיקרון לא, אני לא מרגיש אם זה קהל שהוא לא דתי או דתי קיצוני, וכל השאר הם...
такого, чтобы было в противоречии даже с верой или с какими-то другими идеологиями.
ובעונג רב, כי אני לא אומר משהו שהוא בסתירה לכל מיני אידיאולוגיות שונות, אלא ואמונות, אלא אני מדבר על מה שנמצא בתוך הטבע.
люди пришли, вас слушают, и вы так видите, что
через... מיכאל, איך אתה מגיב למצב ש... באו אנשים לשמוע אותך, וכעבור 10 דקות אתה רואה שכמה אנשים עזבו, ואחרי זה עוד כמה אנשים עזבו? האם זה מפריע לך איכשהו? רב, בצורה חופשית. אני יודע שאנשים שרוצים לשמוע את חוכמת הקבלה, הם לא רבים, זה דורש התפתחות מסוימת והתעלות מעל ההרגלים, ואדם צריך להיות חופשי בצורה פנימית. ואם הוא בא ככה סתום ונמצא בכל מיני... מגבלות של אוצרות או בכל מיני הרגלים וחינוך, ואז כמובן הוא עוזב, ואני יודע לפי הקרובים שלי במיוחד.
סביות פרוסטה
מיכאל,
מהי
העצה לאדם שמלמד? גם אני מלמד. אחד עזב, שני עזב, הרגשה לא נעימה. אתה
можешь сказать в начале своего занятия, если ты говоришь
Рав,
в классе, то ты можешь сказать, что
мы сейчас будем בכיתה, говорить אתה יכול להגיד תוכל להגיד בתחילת ההרצאה על מה יהיה השיעור.
Если вам будет непонятно, неприятно, то вы можете спокойно уходить, я вам разрешаю.
То есть не стесняйтесь.
Да, 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 наоборот.
תגיד על מה יהיה השיעור, ואם יהיה לכם לא נעים או לא טוב, אתם יכולים לעזוב בצורה חופשית, ואז אתה ככה עושה את האווירה פחות טעונה, והם ירגישו שהם יותר קרובים אליך. אלו יכולות צריכות להיות לאדם שהוא נועם בצורה פומבית. רב, הוא צריך להכיר את המקצוע שלו ולדעת של מה שהוא מדבר עליו זה מועיל וטוב לאנשים. מיכאל, יש כזה עניין של גילוי טפח וכיסוי טפחיים. על מה מדובר? רב, זה עניין רוחני. בעולם הרגיל, פרקטית, זה מאוד קשה להשתמש בזה, אבל אתה יכול לפעמים לספר, לדבר על משהו,
вот сейчас для них этого
ואז לומר זה נלמד אחר כך, אולי זה ככה מושך, ושזה יהיה משהו מעניין, ועכשיו זה לא יהיה להם. מיכאל, איזה הרגלים אתה מפתח בעצמך כדי לעבוד עם הקהל? איזה שהם טכנולוגיות? רב, לא, לא משתמש בשום טכנולוגיה בכלום. טכנולוגיה רק המחשבים למסירת המידע, תמונה וכל.
Как можно проверить своё намерение?
מיכאל, איך אתה יכול לבדוק את הכוונה שלך, האם היא משפיעה על הקהל או לא?
Можно быть уверенным в то, что я повлиял на
них. אדם יכול לדעת אם הוא השפיע טוב על הקהל או לא. הרב, אני רואה את זה לפי סדנה, שאלות ותשובות.
То есть в зависимости от вопросов учеников вы можете понять
מיכאל, אז לפי שאלות התלמידים, אתה יכול להבין עד כמה סיפקת בצורה טובה או לא. הרב, כן?
Какие преимущества и недостатки в выступлениях по одному и в парах? Вообще, вот у нас есть такой опыт, я не знаю, ли есть вообще...
מה הם יתרונות וחסרונות של נאום לבד, או הרצאה בזוגות, כשאחד משלים את השני, לתת הרצאה ביחד? מה אתה יכול לומר על זה, האם זה שווה או לא? רב, אני לא יודע, זה ניסיון שלכם, אני חושב שזה מעניין.
Ну, на это уже ответили. Есть разные техники, как развивать
голос, тембр, громкость
выступления. Говорят, что это очень
влияет на людей. Техникот, איך לפתח את הקול, את את ה...
Я уже...
Ну, вы
рекомендуете. Это интонация, איך לשמוע.
Голосовым аппаратом, чтобы им так...
רב, כן, זה צריך ללמוד, אבל אני כבר לא עם אותו קול שאפשר ללמוד.
Восприятие информации, как человек говорит.
מיכאל, אומרים שזה מאוד משפיע על קליטת המידע, על האופן שבו אדם מדבר.
רב, כן.
עוד всего.
במה תלויה הצלחת ההרצאה? בנועם, בצורך של הקהל?
הרב...
ההצלחה תלויה בהכל.
может не давать?
מיכאל, מה גורם לך לתת כל כך הרבה הרצאות?
меньше это точно.
הרב, מה אני אעשה?
вот я начинаю сейчас.
מיכאל, אתה יכול לתת פחות?
свои всевозможные беседы.
הרב, אני מרגיש מחויבות. אני עכשיו מתחיל לקצר את כל השיחות שלי. ורוצה לצמצם אותם. חוץ מהשיחות עם הכתבים, כל השאר אני אצטרך לצמצם. מיכאל, במה זה תלוי? לפעמים נראה שאתה מוכן לדבר 24 שעות. רב, אין לי מספיק קול. אין מה לעשות.
יש לי עושה כיתה דלני פריומה דלה רזנך אודיטוריה.
מיכאל, האם יש לך...
Нет, но я должен видеть, я говорю...
תכסיסים לכל מיני סוגי קהל, האם זה חשוב לך מי יושב לפניך?
יש разница.
רב, יש הבדל אם אני מדבר לצעירים או מבוגרים, או קהל משכיל או לא, או מדענים, או בכלל. מיכאל, איך אתה מתכוון כלפי אנשים שאתה הולך לדבר בפניהם? רב, אין לי את הדברים האלה, אני משתדל להביא להם את החוכמה שבה אני שולט. אילו מצבים מטופשים חווית במשהו יוצא דופן בהרצאות שלך? הרב, העיקר שאנשים שמגיעים, שהם יהיה להם מושג על מה מדובר. מיכאל, מה אתה עושה אם אתה שם לב שהקהל מאבד עניין ומפסיקים להקשיב וכן הלאה? הרב, כנראה צריך להתקדם לסיום, אין מה לעשות.
אני לא אוהב, потому что публика не подготовлена, приходит и не понимает, что она делает.
מתנגד לנאומים פרונטליים כאלה.
если я где-то нахожусь, когда-то я много ездил по миру, летал.
רב, אני לא כל כך אוהב את זה, כי הקהל מגיע
רדיו, טלוויזיה,
לא כל כך מוכן ולא יודע על מה מדובר. פעם הייתי מסתובב הרבה בעולם והייתי נותן הרצאות בכל מיני אולמות וזה וזה, אבל כבר הרבה זמן אני לא עושה את זה. מיכאל, אם יש חש... שאלות חדות שישאלו אותך ואתה מפחד שאתה לא תמצא תשובה. רב, להפך, אין לי כזה דבר, אני לא מפחד בשום שאלה ואני אוהב את השאלות החדות האלה. האם אתה שואל אחר כך, מעניין אותך לדעת איך זה היה והאם אתה שואל? ואיך שזה הצליח. רב, לא מעניין אותי, אני יכול להעריך רק לפי כמות התלמידים שמתווספים.
היום
למעשה מספר מצומצם כמה אנשים יכולים ללמד את כל העולם, אז למה יש את המגמה הזאת?
מיליוני учителей по истории, то сегодня достаточно одного-двух там супер учителей, которые очень интересно преподают.
רב, שיהיו רק מרצים טובים. מיכאל, היום אם יש לך אלפי מרצים בהיסטוריה, אז מספיק כמה בודדים הכי טובים וזה יהיה טוב. הרב, כן. לא, זה נושא שאני לא מוכן עכשיו לדבר עליו, זה נושא נפרד. מיכאל, אם אנשים מעבירים את ההרצאה בזוג, איך להעביר את זכות הדיבור אחד לשני? האם עדיף לדבר לפי תור? הרב, אני לא יודע, אני אף פעם לא עסקתי בזה. זה לא שייך אליי השאלה הזאת. מיכאל, איך לעודד את המאזינים לשאול שאלות ולא לשבת מאחורי המסך? הרב, אני שואל, למי יש שאלות? תשאלו. איך עוד אפשר? בתהליך הלימודי אין כאן כל מיני סיבובים או פטנטים.
Надо просто изучать эту практику и все.
האם פשוט צריך ללמוד את הפרקטיקה הזו וכן הלאה? מיכאל, יש כזאת אמרה לא לשים מכשול בפני עיוור.
הרב,
אתה צריך לספר לאדם בצורה כזו שזה יהיה לו ברור, נעים ושזה יעניין אותו. מיכאל, האם הנועם צריך לדבר על מה ש... רק את מה שהאדם רוצה לשמוע?
но в таком виде, чтобы человек это заинтересовало и чтобы он взял с собой.
האדם, הוא צריך לדבר את מה שאדם רוצה לשמוע ומה שאדם יצטרך, אבל בצורה שאדם ירצה לעבוד עם עצמו. ואתה לפעמים עושה כל מיני דברים, זה בכוונה כדי לחדד את התפיסה שלהם שהם יקלטו. תודה רבה לך, היו הרבה עצות, תוכנית מאוד טובה. ניפגש בתוכניות הבאות, להתראות.